הנושא שנלמד אותו היום זה איך להיות שמח ומרוצה מן החיים. מישהו מעוניין ללמוד את זה? איך באמת אדם יהיה שמח באמת ומרוצה מהחיים שלו?
אני רואה... מה שמחים ומרוצים מהחיים? אה? כבר בשמחה
טוב, בכל זאת צריך תמיד חיזוקים. אדם הוא יצור משתנה, זה צריך לדעת. מי לא משתנה בדרך כלל? או תמיד לא משתנה? מי לא משתנה? הקדוש ברוך הוא. הוא לא משתנה. הוא כל הזמן אותו דבר. מי כן משתנה? בני אדם. לא רק בני אדם, כל העולם כולו. אנחנו חיים בעולם שהוא כל הזמן משתנה. בחז"ל קוראים לזה תמורות, תמורות, זאת אומרת, כל מיני שינויים, שינויים בטבע, בבריאה, מזג האוויר, בהיסטוריה, בפוליטיקה, בכל דבר, אפילו בכדורגל, הכל משתנה. אבל האמת שגם האדם משתנה, כל הזמן אנחנו משתנים. לא תמיד אנחנו מודעים לדבר הזה. אדם צריך תמיד להסתכל על ה... חיים שלו, בצבא קוראים לזה מבצע מתגלגל. הכל מתגלגל, הכל משתנה כל הזמן. איך להיות בעולם שהוא כל כך, יש בו חילופים והשתנויות ומצבי רוח וכל הדברים האלה. איך להיות שמח בעולם כזה? אז זה אני רוצה ברשותכם, שנלמד ביחד. ואולי משהו ניצוץ מהדבר הזה. יאיר את נשמתנו. בסדר? תפתחו בבקשה את אורות התשובה בפרק יוד. סליחה, בפרק ו. או פרק זין, סליחה. פרק זין, סעיף ו. פרק זין, סעיף ו. צריך להעמיק מאוד באמונת התשובה. זאת אומרת, צריך להבין, האדם צריך להבין שהוא יכול להשתנות וצריך להשתנות ואף פעם לא להתייאש. איך אומר רב נחמן מברסלב?
אין שום
ייאוש. למה הוא אומר את זה? כי הוא למד את הרב קוק. הרב קוק למד אותו בעצם. כי הכל משתנה, הכל לטובה. הכל משתנה. צריך להעמיק מאוד בעניין הזה. מה זאת אומרת להעמיק מאוד? צריך לדעת, העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם זורם, עולם משתנה, עולם מהיר מאוד. עכשיו עברתי ברחוב, ברחוב כנפי נשארים, לתת שיעור שם אצל הבנות. אז שמתי לב שכל המכוניות נוסעות במהירות. השאלה, כל התנועה האדירה הזאת של המכוניות שקיימת, האם התנועה הזאת יש בה איזושהי מגמה או לא? או היא סתמית, או כל אחד יש לו את הסיבות שלו למה הוא נע על הכביש. האם יש מכנה משותף לכל התנועות שקיימות בעולם, התנועות הפיזיקליות, כדור הארץ, גרמי השמיים, האטומים, המכוניות, כל מה שאנחנו רואים בעולם... יש כלל גדול, בפילוסופיה קוראים לדבר הזה, הכל זורם, או הכל שוטף, יש ביטוי שוטף. זאת אומרת, הכל בזרימה, כל מה שקיים בעולם, הוא נמצא בתנועה. למה? מי שמתבונן רואה שבאמת העולם הוא לא סטטי, הוא לא עומד במקום. כל כולו משתנה. וישנה שאלה, שאלה שהיא חשובה מאוד, האם כל התנועה שקיימת בעולם, האם יש לה גם מטרה, מגמה, או כל התנועה הזאת שקיימת בעולם מסתמית, בלי מגמה, בלי מטרה? מה אתם אומרים?
יש מטרה.
שאלה מה המטרה? ואיך מגלים את המטרה שקיימת בכל התנועה בעולם? אז יש שתי גישות בדבר, יש גישה אחת, שהיא גישת מה שנקרא גישה חומרנית, טבעית או משהו כזה, שאנשים חושבים או מרגישים לפעמים שכל התנועות שקיימות בעולם זה תנועה מחזורית. דהיינו, כמו בקהלת, הכל סובב, סובב וחוזר לאותה נקודה בדיוק. כמו כדור הארץ סביב עצמו, כמו החיים, חורף, קיץ, יום, לילה, הכל סובב. כל הזמן מסתובבים סביב עצמו. הגישה הזאת היא גישה מאוד מאוד פסימית. למה אם אתה חושב, כי אני לא יודע מישהו פעם חשב ככה, שאין חדש תחת השמש והכל אותו דבר, ומה שהיה הוא שיהיה, אולי יותר גרוע לפעמים. בחור הזה צריך לבוא מיד למכון מאיר. למה? הגישה הזאת אומרת בעצם, אתה לא תשתנה. תמיד תשאר אותו דבר. בפסיכולוגיה קוראים לזה, בחינוך, קוראים לזה דימוי עצמי חלש. מה זה דימוי עצמי חלש? שאדם מדמה לעצמו חולשה גדולה, אומר לו, למה אני לא אשתנה? מה שהיה, מה שהייתי, תמיד זה יישאר אותו דבר. תמיד זה יחזור לאותה נקודה. ויש לזה אלף הוכחות, גם בחיים וגם רגשיים. אדם כזה הוא אדם פסימי מטבעו. הוא אומר, לא ישנה, נשאר אותו דבר כל הזמן. אבל בתורה זה לא ככה. בתורה, ההפך בדיוק. הכל משתנה. הוא בטובו מחדש בכל יום, תמיד, מעשה, בראשית, יום ליום יביע עומר. אני בדקתי את אתמול, זה לא כמו היום. ואני מודיע לכם חגיגית שמחר זה לא יהיה כמו היום. אבל זה נראה אותו דבר. זה לא נכון. זה נראה לעיני בשר, לא לעיני נשמה. זאת אומרת, אנחנו רואים את הדברים כאילו זה אותו דבר, הכל אותו דבר. לעומת זה, הגישה האמונית, הרוחנית נאמר, במקום הגישה החומרנית שדיברנו עליה מקודם, שהכל סובב, סובב וחוזר לאותה נקודה, אומרת, אין חדש תחת השמש, השמש זה סמל הטבע. אם אתה מתנהל כל כולך על פי חוקי הטבע, זהו, אז אין חדש. אבל איך אומר רש"י במקום, או חז"ל מבין את הדבר, אין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש מה יש? הכל חדש. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשים בראשית. זאת אומרת, אם אתה שבוי בחוקיות, בחוקים טבעיים, אין לך התחדשות. אני נשאר תקוע, כמו שאומרים. כל הזמן באותם מעגלים. אבל אם אתה מתעלה מעל השמש זה סמל, החוקיות הטבעית, אבל יש גם חוקיות מה שנקרא אלוקית, מוסרית, שזה מעל כל זה. זה התשובה. צריך להאמין בתשובה, דיינו להאמין בהתחדשות, ולא להיות תקוע שם במעגלים הסגורים. הבחות המעגלים האלה קיימים, של החיים, אבל אומרים חכמים, נכון שהמעגלים קיימים, אבל צריך לראות אותם בתור אליפסה עולה, כמו קפיץ. כל מעגל בקפיץ, נכון זה מעגל, אבל כל קפיץ, כל מעגל כזה, קומה נוספת. כל יום, קומה נוספת. כל רגע, מה?
רגע נוסף.
קומה נוספת. להמחיש לכם את הרעיון של ההתחדשות, אז אם נתבונן פעם במים, זורמים, מים בנהר, או אפילו סתם בברז, מישהו פותח ברז של מים, אז לכאורה זה נראה כאילו זה אותם מים כל הזמן אותו דבר, נכון? על פניו, זה אותם מים? כן או לא? לא. לא. כל רגע טיפה אחרת. איך יכול להיות? אז נראה אותו דבר. נכון או לא? אבל זה באמת אותם מים? בברז, זה אותם מים? כן או לא?
לא.
לא. תחליטו. זה אותם מים או לא אותם מים?
לא אותם מים.
יפה. גיליתם את סוד התשובה. צריך, איך אומר, להעמיק מאוד באמונת התשובה, שהכל מתחדש, והכל מתרומם, והכל משתנה לטובה. צריך להעמיק באמונה הזאת. אחרת, אוי ואבוי לנו, תקועים בחיים. פעם היה כאן, אני נוהג לספר, היה כאן בחוצ'יק אחד, שהוא בחיים שלו ידרדר לכל מיני, לא עלינו, לכל מיני מקומות לא טובים. איכשהו הגיע כאן למכון מאיר, ויום אחד אני רואה אותו עצוב, בבית המדרש משום. למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, אני חושב החיים שלי. כל מה שהתחלתי בחיים אף פעם לא גמרתי. כל דבר. בית ספר לא, צבא לא. כל עבודה שאני מתחיל, אני לא גומר אותה, לא מסיים אותה. יש לי סיבות להיות עצוב או לא, מה אתם רואים? יש לו סיבות.
נשמע שכן.
אה?
נשמע שכן.
אמרתי, תחזור בתשובה. אמרתי, קח את כל העבר שלך, שאתה מדמה לעצמך כבר מראש, כל מה תתחיל, כבר ודאי הדבר הזה לא יצלח, במילא אין לך כוחות להצליח. תשים אותו בצד, תשים איזה חבילה, תן לי את החבילה. יש לי מאחורי הכיסא מחסן של חבילות. תתחיל עכשיו, דף חדש בחיים. תעזוב את העבר. אני נוהג לומר, למי שכל מה תקוע בעבר שלו, אני קורא לו עבריין, קרימונולוג. תקוע בעבר, קרימונולוג. לא נותן לעצמו סיכוי. יש לו 1,000 הוכחות שמה שהיה הוא יהיה. מישהו כאן מונע להיות עבריין במקרה?
עבר, בגלל זה קוראים לו. הוא עבר כבר.
יפה מאוד. זה לומדים מאשת לוט. אשת לוט היא נציב מלח נפחה. למה? הסתכלה אחורה. אמרו לה, ברחת מסדום, אל תסתכלי לסדום. קדימה, לא אחורה. הסתכלה אחורה, עד היום נהפכה למה? לנציב מלח. אני לא יודע אם ראיתם פעם את אשת לוט בהר סדום, יש שם אבן גדולה של מלח. זאת אשת לוט. היא תקועה עד היום שם. למה היא הסתכלה על מה? על העבר. לאן צריך להסתכל? קדימה, לפנים. אבל מתוך אמונה, זה לא מספיק כדי. אתה מאמין שאלוקים עושה את הכל לטובה, ועשה את הכל. כמו שאנחנו אומרים, כאמור לעושה הורים, לעושה, עכשיו, עושה כל הזמן. המימד של ההתחדשות, ובבריאה לא כל אחד רואה אותה. בעיני רוחו הכוונה. או עוד משל שנבין, עץ שאתה מסתכל עליו, אתה לא רואה שהוא צומח. אבל אם אתה בא אחרי שנה, אתה רואה אותו עץ שהיה קטן, עכשיו הוא גדול. למה לא ראית שהוא צומח? כי למה? לא הבנת, למה אתה עם השכל, שהעץ הזה, הוא כל הזמן צומח, אבל אתה לא רואה את הצמיחה, זה לא אומר שאין צמיחה. הצמיחה קיימת כל הזמן. כן, זה העניין של התשובה. צריך להיות בטוח שהכל מתחדש, והכל לטובה, ואתה צריך גם להרער, אומר, אפילו מחשבה קטנה, שאתה תשתנה לטובה, אפילו מחשבה כזאת. עוד לא השתנית. רק חשבת שאתה יכול להשתנות לטובה, זה כבר עושה אותך שמח יותר, לשלב יותר. זה כותב כאן הרב. בוא נקרא את הדברים שהרב כותב. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שאפילו בהירור, רק במחשבה, בהירור תשובה לבד, למרות שאולי הגיע למעשה, רק הוא חושב שהוא ישתנה, זה כבר מתקנים הרבה את עצמו, אבל לא רק את עצמו, גם את העולם. מדוע? כי אנחנו חלק מהעולם. אנחנו לא לבד בעולם. למרות שהדמיון מראה לנו כאילו אנחנו לבד. זה לא נכון. שייכים, כל העולם כולו זה הוויה אחדותית. לכן כל תיקון, אפילו קטן שקיים, אפילו במחשבה, הוא לא רק מתקן את עצמו, אלא מתקן גם את העולם שהוא חי בתוכו. הוא מוכרח הדבר, אם האדם מערער בתשובה, שאחר כל עירור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. אז עצם העובדה שאתה מאמין שאתה יכול להשתנות ולתקן, ולא משנה דברים קטנים, דברים גדולים, בינך ובין המקום, בינך ובין בני אדם, ולא משנה. עצם העובדה שאתה חושב, המחשבה הזאת לא הולכת לאיבוד. ולא לזלזל במחשבה טובה. מחשבה טובה זה כבר עולם ומלואו, למרות שעדיין זה לא בשלמות, רק חשבת על הדבר הזה. אז זה יסוד גדול מאוד. צריך מאוד להעמיק ביסוד הזה שהכל מתחדש והכל לטובה, ואתה יכול להשתלב בזה. זה לגבי רק מחשבה, אבל אם זה כרוך כבר במעשה, בדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. מישהו רוצה להתחתן כאן? מישהו רוצה לחתן כאן? נפתלי, אתה רוצה לחתן? איזה יופי. טוב שלא התייאשת. זה כבר אתה בתשובה. כשאתה מתייאש הוא כבר לא בתשובה. עצם העובדה שאדם חושב להתחתן, זה דבר טוב או לא? מה אתם אומרים? אתם עוד לא התחתנתם, אז אתם חושבים ככה. תתחתנו, אחרי זה נראה. אבל אתם תמצאו אישה יראת שמיים, בעלת מידות טובות, אז יהיה בסדר גמור. כן. אבל אין שם מחשבה שאתה רוצה לקרוא. אבל זה לא מספיק לחשוב, נכון? מה צריך עוד?
מעשה.
מעשה. צריך לפעול, צריך להשתדל. ועוד קומה בתשובה. לא רק המחשבה שצריך לשנות, צריך להתחדש, צריך ל... וזה אפשרי. למה זה אפשרי? כי הבא להתאר מסעים בזה, אלוקים עוזר לו. אלוקים עוזר לו. הוא כל יכול. אבל הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, כמובן. לא צריך לעשות השתדלות בדברים האלה. זה דוגמה, כן. כל שכן, אם רק עירור, אתה כבר משתנה. כל שכן, אם אתה מגיע לידי עשייה. וקל וחומר, כשכבר בא העירור לידי הסכמה של תשובה, ממש. וזה לא רק עירור באלמה, אלא ממש אתה... וכשהוא מחובר, העירור הזה בתורה וחוכמה, ויראת שמיים, זאת אומרת, הוא צובר תאוצה, זה לא סתם עירור, אלא בחוכמה, בתורה, יראת שמיים. אז הדבר הזה ודאי הרבה יותר גדול, הרבה יותר מקבל עוצמה, מצוין ביטחון גם, הרבה יותר גדול. מכל שכן, כשהתכונה של האהבה האלוקית פועמת בנפשו של אותו אדם, מה זאת אומרת האהבה האלוקית? מישהו אוהב את אלוקים כאן? מי אוהב? אני ממש מקנא בכם. איך זה לאהוב את אלוקים?
משהו.
אתם יודעים מתי באמת אוהבים את אלוקים? כשאתה מאמין ואתה מרגיש שאלוקים אוהב אותך. אתה אומר את זה בקריאת שמע כל יום. הבוחר בעמו ישראל באהבה. מי זה עמו ישראל? כל אחד מאיתנו. כולנו ביחד וכל אחד מאיתנו. אם אתה מאמין בזה באמונה שלמה, אחרי קריאת שמע, מה אתה אומר? ואהבת את השם. קודם כל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואם אתה מאמין שאלוקים באמת אוהב אותך, אתה גם אוהב אותו. אבל אם חס ושלום, אדם מדמה לעצמו שהאלוקים מעניש אותו כל הזמן, ולא אוהב אותו, ולא רוצה בטובתו, איך אפשר לאהוב מישהו כזה? אפשר לאהוב מישהו כזה? שאתה חושב שכמובן הוא מריע לך, מידת הדין עליך או משהו כזה? איך אפשר לאהוב אותו? זה מה שהוא אומר. אהבה, אם האהבה האלוקית, זאת אומרת, אם אתה מאמין שהאלוקים אוהב אותך, אוהב אותנו בעצם, כולנו, אהבת עולם אהבתנו, אז במילא גם האהבה בלבך נמצאת בתוכך. ואם יש עירור תשובה, אתה מקבל תנופה אדירה בכל המהלך התשובה והתיקון שלך, וההתחדשות שלך, יותר נאמר בלשון שלנו, אתה לא נעצר, אלא אדרבה, מיד מגיע למכון מאיר, נכנס לשיעורים, מתחיל להתחדש ממש, רואים את זה בחוש. וירצה את עצמו, יחשוב על עצמו טוב, וינחם את נפשו הנעלה העיפה, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. כל זה מתחיל מהירור תשובה, ממחשבה. ואם זה מתלבש, כמו שאמרנו, בתורה, ביראת שמיים, כל הדברים האלה, אז כל אותם מצבים שהיה מיואש מקודם, מעצמו, מהחיים, כל זה, הכל מתהפך, הכל משתנה לטובה. ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם. מדוע כדבר השם הוא כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. האנוכי זה הקדוש ברוך הוא, אני מנחם אתכם. הוא רואה אותנו בכל המצבים כמובן, אבל הוא אוהב אותנו כמו אבא ואמא טובים שאוהבים את הילדים שלהם בכל מצב. אבל מה? אני מוכרח להגיד שאנחנו בני אדם ולא מלאכים. ואם נתחיל לחפש בחיים שלנו, כל אחד יש לו כאן את ה... סליחה שאני אומר, את הפקלה שלו, את החבילה שלו, את הקשיים שלו, את העבר שלו. מה עושים עם כל זה? איך מתמודדים עם כל הדבר הזה? מעניין אתכם? מישהו יש לו כאן איזה פקלה קטן?
קטן, לא גדול.
קטן. קטן או גדול?
בינוני.
אני מכיר את הפקלה שלך, הרי לי אותה. לא, באמת, זה לא הפקלה, הוא כזה קטן. אז באמת, איך מתמודדים עם קשיים? שמעיקים עלינו, אי אפשר להתחמק מהם, אי אפשר לבטל אותם באבל פה, או רק בירור תשובה או משהו כזה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז קודם כל, אני ראיתי פעם אצל, פעם למדנו את זה אצל הרמח"ל, בדעת תבונות, הוא מסביר את הדבר הזה, שלפעמים אדם נמצא במציאות שהוא מדמה את זה למעלה, אדם שהולך בשביל, ופתאום נופל סלע של טונות על השביל, ולא נותן לו להתקדם בחיים. איך אומרים החבר'ה? תקוע. הוא רוצה לעקוף את הסלע הזה, אבל מימין תאום, משמאל תאום, הוא לא יכול לעקוף. הוא רוצה לעלות למעלה, מעל הסלע, אבל זה סלע ענק, אי אפשר לעלות עליו. איך ממשיכים בדרך? מישהו עלה פעם סלע בחיים שלו? נפל על סלע על מה אתם אומרים? מה אומר הרמח"ל? איך מתגברים על מכשול כזה גדול שהוא בלתי ניתן למעבר בכלל. מה עושים במקרה כזה? אומר הרמח"ל, לוקחים איזמל בפטיש קטן ומתחילים לסטט את הסלע. וראה איזה פלא. אתה מסטט את הסלע, פתאום הסלע הזה נעלם. קוראים לזה תיקונים של מעשים קטנים. אתה מתחיל בדברים קטנים, מתחיל לתקן את זה, לתקן את זה, לתקן את זה, פתאום אותו מכשול שנקרא בלתי הפיך, בלתי אוויר, משהו כזה, פתאום משתנה, הכל משתנה. תנסו פעם, מי שהיה לו פעם סלע על החיים. למה יש סייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא זה עזרה מאלוקים. אלוקים הוא כל יכול. אנחנו מוגבלים. אבל כשהוא רואה שאתה מנסה לתקן, אפילו תיקונים קטנים, הוא עוזר לך. בסוף אתה מגיע לתיקונים הגדולים גם, אבל זה מתחיל מהדברים הקטנים. זה מה שאומר כאן הרב. מהי הדרך לתיקון כשיש מכשולים? ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, בדרך כלל, חטאים שבין אדם למקום, אם כן הנחת תפילין או לא הנחת תפילין, כן התפללת, לא התפללת, כל הדברים האלה, אבינו שבשמיים, זה לא בעיה. אבל אם אתה פגעת במישהו, הוא פגע בך, משהו כזה, וקורה דבר כזה, ואתה לא יכול לתקן את זה. לפעמים זה דברים קשים מאוד. כמו שאומרים, יש דברים שמעכבים את התשובה. ועיקר הדברים שמעכבים את התשובה זה בין אדם לחברו. כן? לפעמים אנשים עושים טעויות בחיים. יכול לקרות דבר כזה. למשל, נושא של חינוך. לפעמים הורים עושים טעות בחינוך הילדים שלהם. וכתוצאה מזה, מי אוכל אתה? וההורים אלה רגשות אשמה שהם לא טיפלו כראוי בילדים בילדותם. יכול לקרות דבר כזה. אז זה בין אדם לחברו. ואתה לא יכול לתקן. זה כבר נראה כדבר בלתי הפיך. על פניו. אז מה עושים במקרה כזה? כותב הרב, ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנם, הוא לא יכול לתקן, לא מסוגל לתקן. באותן נסיבות, באותה מצב, באותו מקום. מכל מקום, אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. אתה לא לבד בעולם. מי איתך כל הזמן? תראה, תראה באצבע, שיראו כולם. אם היית לבד, היה מה להתייאש. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. גם באסתרה, אתה איתי. כל אחד מאיתנו, כן. אני רוצה לדעת. אז זה אומר, לא להתייאש. אתה, מה שאתה לא יכול, לא עליך מלאכה לגמור. אבל תדע לך. יש גם מי שבשמיים שעוזר. כי הרי האבונות שבין אדם למקום ששב עליהם, הם נמחלים. זה קל מאוד. הבעיה היא בין אדם לחברו. שם מתחילות הבעיות. אם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים, דיינו בין אדם לחברו, שלא תיקן עדיין, יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מאבונותיו, על ידי תשובתו, דברים שבין אדם למקום, כן. מכל מקום, אל יניח ידו מלהיזהר הרבה שלא להיקשל בשום חטא שבין אדם לחברו. טוב, למרות שיש משקעים, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, למרות שיש קשיים, אבל לא להתייאש, בשום אופן. כי תמיד, הבמאי הראשי של ההצגה שאנחנו נמצאים במי הוא, בורא עולם, ולא להתייאש, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר. ומה שאתה לא יכול לתקן מהעבר, מה תגיד?
הוא עבר.
טוב, חכו בצד, אני אגור כוחות, אני אתבגר ואתגבר, ואני בסוף אראה שהכל היה לטובה. גם הדברים היותר קשים היו לטובה. ולתקן כל מה שיוכל מעבר בדרך חוכמה ואומץ, רוח מאוד. ינצל כצבי מיד וכספור מיד יקוש. אבל אל ייפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם. אז יש דברים שלא הצלחת לתקן. אני אומר בן אדם לחברו. בעיקר הבעיות זה בתוך המשפחה, זה צריך לדעת. זה לא מדובר על אנשים זרים ברחוב, במקרה נתתי לו כמה מרפק או משהו כזה. כמה בעיות, הקשיים זה בתוך הבית. לומדים את זה מהאבות, מאברהם, יצחק ויעקב. שעיקר הקשיים שלהם היה עם מי? עם מי? עם הילדים שלו. ועם הנשים שלו. איזה בלגן היה. אבל הם התייאשו, מה אתם אומרים? למרות ששרה אומרת לאברהם אבינו, גרש את בן העמה הזה מהבית. איזה קלפטר, סליחה. לפעמים יש מציאות כזאת, כמו שרה. היא רואה מה שישמעאל עושה ליצחק. לא מסוגלת לסבול את זה. ואברהם טוב לב כזה, עין טובה. טוב, הוא בסדר, הוא בנדיט, אבל... לא, לא. סליחה, אני מציג כאן מורכבות של משפחה טובה של אברהם אבינו. איזה מורכבות זה. אבל לא התייאש. בסוף יצא ממנו יעקב. ומיעקב מי יצא? דוב ביגון. אתה מגזים. אני בדקתי בשרשרת הדורות. אבל כל אחד מאיתנו יצא, אותו עץ. למה הם לא התייאשו אהבות? למרות שיהיו להם המון קשיים. לא התייאשו. זה מה שהרב אומר, לא להתייאש אף פעם. לך תדע. אבל אל יפול ליבו עליו, על החלקים שלו, סיפקה ידו לתקנם. בסדר, אז איך אומרים? אני לא יכולתי לתקן. אבל אני ממשיך. אני משאיר גם קצת עבודה לדורות הבאים. מה ש... איך אומרים? לא עליך המלאכה לגמור. כי אם זה היה אומר הרב קוק זצ"ל, שהוא היה איש ציבור, לא רק היה אדם פרטי. לפעמים היה לו כבר קשה מאוד, עם כל מיני מאבקים, כל מיני דברים. אז הוא אומר, בסדר, לא עלי המלאכה לגמור. אבל אין אותם בן חורין להיבטל ממנה. אתה לא יכול לברוח. אני, בסדר, אני השתדלתי. מה שאני יכולתי, ואני לא בורח. כמה ש... לא. מישהו יגמור את המלאכה. אם לא הדור הזה, הדור הבא. כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם, בכל לב ובשמחה וביראה ובאהבה ובאמונה. או, אני רואה שהרב קוק למד במכון מאיר, באהבה ובאמונה. לא להתייאש אף פעם. זה יסוד התשובה, לדעת שהעולם מתחדש, אנחנו יחד איתו, ואתה עושה את ההשתדלויות שלך, משתדל, מה שאתה יכול, יכול, מה שאתה לא יכול, אולי יש לך זמן תוכל, ואם לא, תשאיר את זה לדור הבא, שלא ישעמם לו. אם לא לדור הבא, לדורות הבאים. ככה צריך להתנהל בחיים בצורה מתוקנת, בצורה נכונה. Question, שאלות. אין לכם. שנאחל לכולנו, איך אומרים, תשובה שלמה, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.